אנחנו היום חברת פנימיות עוסקת ברחל ולאה. שבוע שעבר דיברנו אודות זה, והיום הייתי רוצה להמשיך אחרי העיסוק שלנו בנשות רבי עקיבא. אנחנו בעצם עכשיו ממשיכים את המסע להגיע להבדל שבין ציון וירושלים. עד אנה מספד בציון תבנה חומות ירושלים, שלדעתי יושב בבסיס כל תורת הרב קוק. כלומר, כל תורת הרב קוק לדעתי דורשת מבוא מכתבי הארי, אחרת קשה מאוד להבין אותה. והנה אעשה לכם תרגיל שאני נוהג לעשות למכיניסטים במקור 9. העלאת כנסת ישראל במדרגתה העליונה, כל זמן שיש חילוק עמים בעולם, זאת היא מדרגת ציון. כן, הרי נחלקו חוקרי הרב קוק, מה הוא יותר? גרשום שולם כידוע כתב שהוא היה מיסטיקה, אבל האם הוא יותר פילוסוף או יותר מקובל? בני שלום וסיעתי גורסים שהוא פילוסוף, לכן כדי להבין אותו צריך ללמוד בעיקר
הגל,
הרמן כהן, ברצון, ועכשיו יש המאדרים שהוכיחו, אוריאל ברק הוכיח בחוברת של דעת 67 שגם רוזנצוויג, כי הוא הכיר גם רוזנצוויג. זה יש מחלוקת שניטשת, זה מאוד לא פשוט להכריע בזה.
למה?
היינו שם
זה לא משהו בטוח
לא
חב הגאולה הוא בטוח לא הכיר, אבל השאלה אם
את חוברת קיצור
אז בזה בדיוק מה שאוריאל ברק, אתם רוצים אני אביא לכם, יש לי את החוברת הזאת לסרוק, זה בדיוק החקירה. אוקיי, זה איש שלום ושיטתי. אומר רבי יוסי אביבי, כל זה היה נכון כל עוד יצא שמונה קבצים. עכשיו יצא שמונה קבצים, וזהו כתב בגיליון צוהר א', פעם היה דבר כזה צוהר, פעם היו כתבי עת, לפני הגוגל גרופים היו כתבי עת, היה דבר כזה,
יש על זה כתבה.
והוא אומר ככה, תשמע, אז הוא בגיליון הראשון של, כן, שזה נגמר,
אין צוהר ואין
מטעם ותחלת, וגם הקדמות לא מרגיש טוב. אז אומר ככה, רבי יוסי אביבי אומר, תשמע, עכשיו שיצאו הקבצים אפשר לעשות זה לעומת זה, הכתבים הערוכים והלא ערוכים, ואתה רואה שהוא מקובל. והנה אני אקרא ואני אוכיח לך שאין אף פסקה, וכיוון שרבינו התחייב ליד בן צבי עד על סוף 2012 לסיים את ספרות תורה, קבלת הראייה קוק, עוד מעט טיפול המפת, יוציא רבי יוסי אביבי את ספרו האב, כמה קרחין, שבו הוא יוכיח שאף אחד לא מבין את, כן, אני מדבר על אמת, לא, איך אני יודע, כי יש איזה פרק שניסיתי ככה להיות לו לאיזה הכי סומך קצת סוף 2012, זה החוזה, אין מה לעשות, אי אפשר לשחק
על הרמור?
עזרת? לא רק, על הפרק של דעת אלוקים היה לנו איזה חברותה מזה. בין כך, אתה רואה שהכל קבלה, הוא ממש שם לך פסקה מול פסקה, מה זה מבוע העליון? הוא שולף לך את הספרון הקטון שערי אורה, מבוע העליון חוכמה, מבוע כן, יש נגיד בת שבע ובאר שבע, אז הרב קוק לא סתם פתאום, ממש אחד לאחד, אתה יודע, מול האלף עמודים שלו קשה לך להתחיל לזוז. רק עכשיו אנחנו מחכים לראות מה הגיס שלו יגיד. הרב אלי בזק. אבל זה בעצם שתי אסכולות, האם היה פילוסוף או היה מקובל. אסכולה ג',
מה הבעיה שלך נגיד למרות?
לא, הבעיה היא כזאת, רב צבי יהודה מאוד התנער מהקו הזה. אם אתה שואל, אני אזדקק והנה. רב צבי יהודה אמר שאבא שלו, זהו שיעור שהוא נתן, היה חוג. החוג לכתבי הראייה, היו מתכנסים שם כל הגדולים, זה לפני שהיה קו, היה פוליטיקה, כאילו היה מגיע נזיר, שזר, עגנון, מוישה שמיר, צבי יהודה, וככה היו עוסקים בכל הגדולים האלה במשנת הרב קוק, ורב צבי יהודה נתן שיעור פתיחה ואמר שאבא שלו הוא בלי שני דעים שם, לא, אי אפשר להטעין אותו, הוא לא פילוסוף, הוא לא מקובל, למרות שהוא ודאי מכיר הכל, כמו שהוא כתב באיגרת צמח צבי, איגרת ראשונה שהוא שולח לברנר, אז הוא אומר, אבי מהחופשיים, יפה וכו' וכו', אבל יש פה מישהו שבעצם לוקח הכל ומייצר הגות חדשה. כלומר, היום בעצם ברוב העולם הישיבתי, הדתי, לאומי, מרכזי, אתה לומד אותו כתנא ופליג, כמקור. כשאני אומר שהוא או מקובל או פילוסוף, אני כאילו מאבד את זה, אני שם אותו על רצף. זה בדיוק האופציה להכניס בן אדם לתוך הקשר ולשמוט ממנו את ההתחלה. הוא לא מייסד שום דבר, אז הוא אומר ככה. כלומר, הוא התכתב עם משהו קיים. זה בעצם שלוש הגישות, אני חושב, שקיימות. לסיכום, או פילוסוף, או מקובל, או גילוי. גילוי חדש, שבעצם קיבל לתוכו, אי אפשר לחלוק עליו ממילא. ואני חושב שככל שמעמיקים, קשה להישמת מכך שבחלקים נרחבים הוא ממש תואם לתורת הקבלה. כלומר, שוב, גם אפשר לעשות את זה בכוחנות, כי מהלך האידאות נגיד זה משהו הגליאני ודעת אלוקים זה משהו קנטיאני, ולא לקנט נשוב, הוא כמובן באיגרת מדלת חייב להזדקק. אבל אתה מסתכל על פסקה נורא תמימה ככה, תמיד דלגים עליה, כי לא אפשר להעביר עליה שיעור, עלת כנסת ישראל לשורשה ומדרגתה העליונה כל זמן שיש חילוק עמים בעולם, זאת היא מדרגת ציון. מה זאת אומרת? במקור 9, מה זה? יש שתי מהויות, יש מציאות אחת של אז זה הפוך כל העמים לשפה אחת, זה אוניברסל כזה, שזה מדרגת מעבר לציון, אבל עכשיו אנחנו במדרגת ציון. למה דווקא ציון? מה המשמעות של ציון? זה לא נפטר, זה כאילו גילוי, נכון? זה מונח. מה שהייתי רוצה עכשיו בעקבות מה שאנחנו עושים זה באמת קצת
להיזה שזה גילון.
איך?
ציון זה משנה שזה מצוין, כאילו
שזה נפן. אוקיי, זה בעצם הציון מלשון ציון ספציפי, אבל אז למה ציון? מה המשמעות של ציון? זה כאילו זה מין מעגל ש... פוקויאני כזה, אי אפשר לשאול מה זה אומר. במובן זה נגיד המקובל, חלק מהכוח שלו שומר חזה זה, מה המשמעות של מילוי אהין לעומת מילוי ובין, איך שאני ממלא את שם הוויה, למה זה ככה, מה המשמעות? אני אומר חזה מציאות, כל ניסיון לחריגה בעצם מאבד את התורף. אוקיי, אז אומר לנו הרב, יש מדרגת ציון שזה מדרגה של חילוק עמים בעולם. פה מה שהייתי רוצה שנעשה היום זה להיכנס קצת לעובי השטח של בעצם ציון וירושלים, זה רחל ולאה. דגל ירושלים לעומת הציונות זה לחזור ללאה אחרי עידן ציונות חילונית שזה רחל. הנה שורה תחתונה, עכשיו נעשה את את המסע. אומר הרי... הניסיון של הרב קוק לעורר את דגל ירושלים, דייקה, התנועה שלו על בסיס הציונות, הציונות זה קומת ציון, זה חזה ומטה, זה חזה ציון קריית מועדנו, זה מצחק, זה אין דבר של תיבות, רב נחמן מעריך בזה, זה קומה תחתונה של מהות לעומת דגל ירושלים. זה בעצם אתה יודע מה, אם כבר נסחפנו, תסתכל נגיד באיגרת שהוא שולח, איגרת 7, וזה הרב קוק, שלהי הרב קוק, איגרות ד', לא לומדים את זה בישיבות כי זה כאילו כבר פחות עיקרי אמונה. זה תקופת ירושלים, תקופה מאוחרת, הרב קוק בן 65. תקופה אפורה יותר זה תקופת יפו, שמגיע לפה, הוא בא להגיד 1904 עד 1921, בסדר? מאז זה רבנות ראשית, זה ירושלים, זה פרעות, זה הנהגה ציבורית, זה מרכז, זה המון נסיעות לחול, יש פחות בכתובים, כמו נקבצים, הכל זה תקופת יפו. זה שם זה פרץ, גם אם תבחקו אותי לפיון, אני חושב שגם האינטראקציה עם הצ'למרים הייתה לו פחות מפרע מאשר עם הברנרים של יפו. משהו אתה ממש מרגיש את זה בכתיבה, פתאום יש את זה, זה קורה. כמו אני אמרתי היום לגיז, ברכב אפשר אחרי שיר כזה, שהוא כתב איך הוא לא או התחתן או התאבד. אז הוא יכתוב, הולך בעולם כחד האדם, ממשיך לעשן, לשתות, כאילו, הבאת משהו, זהו, חדש. אז הרב קוק בעצם כותב ככה באיגרת תת-קצד, איגרת בתף רש פי, כן? 15 שנה קודם פטירתו, בתקופה כבר מאוחרת. לכבוד הרב הגאון, החכם המפורסם, רב חיים הירשזן. מי זה רב חיים הירשזן? שמעתם את השם? חיים הירשזן? איך? כן, אבל מי היה? רב חיים הירשזן? היה רב מיוחד מאוד עם פסקים מאוד מעניינים, במובן זה היום עולם המחקר מגלה אותו, זה כמו שהרב חיים דוד הלוי הוא הרב הספרדי הפתוח וכולם חוקרים אותו, אז הרב חיים הירשזן זה רב שפתאום מגלים כולם, וזה פסיקות מאוד ידידותיות. ולרב קוק היה איתו קשר מכתבים עם רב חיים הירשזן, והוא כותב ככה: בדבר תנועת התחייה הלאומית שלנו עצמה. רגע, הנה, עשיתי לכם שירות מחשב. הירשזן, כן, הירשזן זה אותו דבר. הוא בעצם סוג של קוקניק, הוא מתמודד עם חילון, תחייה לאומית, ביקורת המקרא, מעמד האישה, אינדיבידואלים, ממייסדי המזרחי. כתב את הספר מלכי בקודש שיצא במכון הרטמן. שיצא בהרטמן. כן, זה, הוא לאחרונה הפך כאילו באמת להיות איזה פתאום איזה גילוי מול כל ההחמרות של ההונגרים, ויש את הרב הירשזן. מלכי בקודש, אז אם תשמעו ציטוטים כזה מחילונים, אבל במלכי בקודש כתוב. ובדבר תנועת התחייה הלאומית שלנו עצמה, חושב אני שממות הרצל עד עכשיו נתגלתה רק בצד החול שלה, שהוא דבר חביב ונכבד מאוד ועתיד החול להיות בסיס לקודש שעליו תיבנה כל חמדת ישראל. הציר הראשון זה ציר החול, הדמות המזוהה הרצל, וזה חביב, זה כמו להגיד איך הוא, זה בסדר, הוא בחור טוב, הוא נחמד, אף אחד לא רוצה להתחתן בחורה נחמדה. עתיד החול להיות בסיס לקודש שעליו תיבנה כל חמדת ישראל. החול בעצם, אם המגיד ממזריץ' אמר הרק יישא לטוב, אומר הרב קוק החול בסיס לקודש. במובן מסוים הרב קוק איבד את המושגים רע וטוב לטובת מושגים אחרים. חב"ד איבדו אותם לטובת יש ועין, והרב קוק איבד אותם לטובת קודש וחול. יש המון המון נגזרות לדעתי עובר לעשייתם ברגע שאתה מאבד מושגים כאלה. המושגים הקלאסיים של, אתה רוצה להגיד על משהו שהוא לא טוב, אתה אומר שהוא חולי, כמו יש מקומות רחובי.
זה לא מושגים של טוב ורע.
איך?
הטוב זה הקודש והרע זה החול.
יותר מורכב, כי זה טוב טוב מלבר וביש מלגב, הכל הופך בעצם ליחסים מאוד מורכבים. עכשיו פעם עמוס עוז ראיתי כתב שהתפיסה של רב קוק זה רמיסת האמון שהאחר הוא אוטונומי. האחר הוא אוטונומי, כלומר אני רואה אותך ואני אומר לך, תשמע, אני אגיד לך יותר טוב מעצמך על החיים שלך. עכשיו, למה זה נמצא? כי אני ישר תופס אותך בציר של בסיס. אתה בסיס, אתה חול ואני קודש, או אולי
חב"ד לא
חב"ד גם, אני אומר, כל מי שהמיר, תשים לב, את מושגי הטוב ורע במושגים יותר עדכניים הרוויח בהתחלה, ואחר כך זה בא לו בהפוכה. אני לא יודע להגיד לך אחד לאחד מה זה אומר, כלומר אני יודע, אבל לא רוצה להיכנס לזה. אבל יש לזה המון מחירים, וזה שאתה מאבד את המובן מאליו, אתה מסילת ישרים. גם החברה הליטאית במובן מסוים ממירה את הטוב בתלמיד חכם ואת הרע בבעלי בת. כל חברה היום טוב ורע כאילו איבדו איזה ממשות, אתה חייב כל הזמן להמיר אותם. וכדי להשלים את תנועת התחייה ולהעלותם לרום העלתה שעליו תיבנה כל חמדת ישראל, מוכרחים אנחנו ליצור את צד הקודש שבתנועה, שראוי לציין אותה בשם ירושלים כשם העיר אשר השם שמה, כמו ששם ציון מציין את הרעיון החילוני של המדיניות. כן, יציין ירושלים את הרעיון של המקדשיות. כלומר, ציון זה החילונים, זה ירושלים של מטה, לעומת ירושלים שזה המקדש. הראיה, החילונים לא רוצים בית מקדש. לכל האידיאלים התיאורים עומדים לצאת ממנו לישראל ולאדם, ושתי התנועות יחד ילכו במצב של ידידות ועזרה הדדית, אבל גם כן במצב חופשי ובלתי משועבד. אז יאיר מכל צד אור מכובד להדר את הצד, ויהיה לנו יפעת חול והדרת קודש גם יחד, יוצאים וזוהרים מציון ומירושלים. עכשיו אני אנסה שנראה איך בעצם צריך לקרוא את זה ככה. וכדי להשלים את תנועת התחייה, אני חוזר על מה שקראנו שמקווקב, ולהעלותה לרום מעלה שעליו תיבנה כל חמדת ישראל, חמדת ישראל זה בעצם זה, מוכרחים ליצור את צד הקודש שבתנועה, להתעלות ללאה, שראוי לציין אותה בשם ירושלים שזאת לאה, כשם העיר אשר השם שם, כמו ששם ציון מציין את הרעיון החילוני של המדיניות של רחל. כן יציין שם לאה את הרעיון של המקדשיות. איך אני מצליח לקחת את לאה ולהנגיש אותה לא רק לישראל אלא גם לאדם? ושתי התנועות יחד ילכו במצב של ידידות ועזרה הדדית, עקבי לאה בראש רחל. אז יאיר מכל צד אור מכובד להדר את הצד, ויהיה לנו יפעת חול הדרת קודש, יוצאים וזוהרים ציון וירושלים, זה כרחל וכלאה אשר בנו שתיהן את בית ישראל. ומטרה זו נוסדה ונתרכזה פה כעת התרכזותנו בשם הסתדרות ירושלים, האומרת שכל איש ישראל צריך להיות ציוני כדי לעבוד עבודת החול של האומה. כל אחד צריך בעצם לעבוד את עבודת החול ולהיות ירושלמי כדי לעבוד את עבודת הקודש שלה. נכון? משהו נורא נורא דיכוטומי. רחל, לאה, ציונות, ירושלים. אני אומר, משהו גם בשפה הזאת היום כאילו מקומם אותנו. כן, סיפרתי פה לאחרונה ש... הנה, אני קצת יסווה. אשתי הלכה לאיזה קורס, לא יודע, משהו רציני, זוגיות, בנימין, אל תצחק, אתה מכיר? לקראת בין 5 ל-15 שנים של נישואים. לא נותנים למשפחות ב-5 שנים. זה מה שנקרא למשבר השני. ואז המרצה אמרה שהאיש הוא מהשמיים והאישה היא מהאדמה. אז היה נורא משעשע, כי אשתי ישבה ליד אחותה, ואחותה בעלה קבלן. אז היא ממרפקת אותה, היא אומרת, מילא בעלך כל היום, דבר. זה מהשמיים. בעל שלי קבלן. כשהוא מגיע הביתה הוא נרדם, וכשהוא מתעורר הוא רק בונה, 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 בונה. זה לא שמיים. זה לא שמיים.
זה מישהו שנסע
פחות חמש שנים, לא יודע, למה אני מספר? אני אומר, אנחנו כאילו מצד אחד מתקוממים מול שיח כל כך מהותני שנועל את המערכת, מצד שני, הוא עדיין מהווה הפלטפורמה. גם בכל חשיבה שאני חושב, כאילו אחרי איזה בריסקאיות אני יכול להגיע לאנליזה של רב שימן כזה, אבל יש פה איזה בסיס, אני כאילו מוסר התנצלות המחברים לפניכם. וכל אדם צריך להיות ירושלמי, כל הסתדרות צריכה להיות מונהגת מכוחות המתאימים להסתדרות ציונית חילונית, אנשי חול מומחים לעניינם, מפלגה של מומחים לאנשי חול, הסתדרות ירושלמית, אנשי קודש מומחים לעניינם. פרטי דברי הדעות שכתבתי צריכים באור גדול, בין מצד ההלוכה בעניין המקדש, בין מצד הגודל ויושר הדעות, אשר אקווה בעזר השם שאסדר הדברים בבירור לימים שיבואו לנו לטובה, ומאוד אשמח אם יבוא כתר עמנו בדברים תדיר בעיני הכלל וענייני ארץ הקודש. ו... מה זה? מה זה עקות? יפה. וכל פרט הציפיות של ישועת השם שאנחנו מקווים שילכו הלוך ואור על עם השם ונחלתו, והיה שלום ברכה באהבה נאמנה כנהר ונפש ידיע דושת הקטן אברהם יצחק הכהן קוק, עבד לעם קדוש אדמת הקודש ועובד עבודת הקודש פה הקודש ירושלים. טוב הבא. כלומר, מי אני? אני לא עכשיו, לאן הרעיון הזה של דגל ירושלים מתגלגל? איפה הוא בפועל מוצא את מקומו? איך? עכשיו, בואו נראה, זה היסטורית, זה נורא מעניין. איפה זה באמת דגל ירושלים? אז אמר מישהו, דגל ירושלים זה תנועה בעצם על גבי החילונות שמפיחה רוח בגביח הלאומית, נותנת משמעות קדושתית בתוך העולם של החול. אני שמעתי את זה ככה, שנייה, אני אגיד ככה, זה בעצם לתפוס את זה כמו ילד. ילד נולד, בהתחלה הוא גוף, הוא רק אוכל, שותה, כמאמר הגמרא, אוכל ואין עושה. לאט לאט הוא לומד, הוא מבין, מהבר מצווה בעצם הוא מקבל את הקדושה אליו, וככה גם במציאות. לא בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, באדם זה הפוך, בהוויה זה הפוך. קודם יש ארץ, כי הארץ הייתה תוהו ובוהו, ואחר כך ספרים לך על השמיים. קודם אתה בונה גוף, בונה מציאות, בונה הוויה, רק לאחר מכן אתה בונה את התכלית. כן. אז הנה הוא כותב מאוחר ככה, היי חנוכה.
איפה זה מתגלגל?
שמה? שאלה קודם היסטורית,
זה
מעניין איפה זה מתגלגל. מה קרה? הנה, אז הנה זה. לשמחת, הוא כותב לחברים צעירים בניו יארק, כן, מקור 8, הנאמנים לדגל קודשנו ירושלים, שלום וברכה מקודש. לשמחת לבבי קיבלתי את מכתבם היקר, ומקרב לב נאמן אברחם, על אמון רוחם לקדושת שאיפותינו הקדושות הקשורות בהסתדרותנו הקדושה ירושלים. הדבר פעולות הדרושות לשעין את תוכן הישיבה המרכזית הקדושה עומד הוא כעת בראש. כלומר, תמצית בפועל מהתנועה הגדולה, מה עושה הרב קוק? נקים את הישיבה המרכזית העולמית, שלשמה מרכז הרב נזכתה אחרי שהרב עצמו נפטר. בחייו היא לא הייתה מרכז הרב, הייתה הישיבה המרכזית העולמית.
מרכז ישיבות הרב.
מרכז ישיבות הרב קוק.
שלך רגע בהתחלה באמת היה הסדרים שכאילו ניסו לנהל שם, באמת לא יום שפתאום מדבר עם ידע בעולם שעכשיו.
אז שנייה, זה סוגיה. צד אחד יש לנו, מותר לגלות את המשפחה? יש לנו את הסבא רבא של ישראל, שזה הרב הנזיר, שכתב פלטפורמה לאיך מייצרים ישיבה. מה זה מרכז? לא מבעיה שלומדים שם פלטון ואריסטו ופילון כל היום, שפות, רנק, אתה לא חשוב רנק, אתה ממש לא מאמין. רב נוחמן חוכמה, מורה לבוכה הזמן. אלא מה הראיה? שבפועל זה לא קרה במציאות, זה לא קרה. אבל הרב בעצם מחלום אדירים לייצר תנועה, שהוא בן 55 שרוצה לייצר תנועה שתיתן רוח בגביה, בסוף זה הופך להיות עוד ישיבה. שאלתי את הסבא של אשתי שנהיה בחור ישיבה בגיל סוף שנות ה-30, למה הוא הלך לחברון? במרכז לא היה ריד, לא היה לימוד, אבל הם היו הולכים מחברון לשמוע את הרב חרלאפ, שיעורים של הרב חרלאפ. סבתא של אשתי זוכרת את הרב קוק, אבל סבא שלה הגיע לארץ בדיוק הרב קוק נפטר אותה שנה, אבל כאילו היה משהו נחמד כזה לסעודה שלישית כזה אחרי ההסדר מגיע. אבל וכאילו איך החלום האדירים הזה בסוף נהיה עוד ישיבה?
לא ברור לי שמרכז יהיה עוד ישיבה במחילה על הנגיעה האישית שלי בדבר, ואני לא מדבר על מרכז, הרבה יותר על הרמות.
אני לא מתכוון,
יש איזושהי פעולה וגל וכאילו, כן? לא, אבל זה כן, בסופו של דבר הגיע לאלי ולקטינים
ובלה בלה בלה.
אחרי 80
שנה. בסדר, זה קורא הדורות מראש, אבל
לא, זה אותו דבר, זה אותו רוח, זה לא שהוא הקים, לא יודע מה, את המפדל לפני 200 שנה, פתאום נפתלי בן אלבא, וכאילו זה אותו שם, זה לא אותו, זה בדיוק אותו דבר, אותה תנועה.
ישיבה לתורה מנהיגה, אתה אומר, כאילו
כן, רק לא של רב שמעון גליילר, של
לא, אני לא מזלזל כלל בעיקר מה שאתה אומר. אני אומר, פתאום, בוא נגיד זה חיובי. ברחל, בציונות, אין כללים, אין מסורת. כן, איך אמר הרב שגר, כולנו בעלי תשובה, כל מי שיש לו כיפה סרוגה על הראש הוא בעל תשובה. כי אבא שלו הלך עם כיפה שחורה, סבא שלו, סבא רבא שלו. כאילו, אין לך מסורת, לפני 200 שנה לא הלכו ככה, הרב נרי הלך ככה. ואז כאילו אתה ממציא משהו. מינה.
בסרוגת הכיפה הראשונה.
כן, אחרי שאתה... כאילו יש פה איזה חוסר מסורתיות, אבל בעולם של לאה יש מסורת, בעולם של לאה יש כללים, יש שפה, אז אתה כאילו נשאב לתוך משהו קיים. אז אני אומר, גם שמרכז הצליחה לייצר איזה נוכחות בעולם, כלומר במובן זה זה מעבר לישיבת סלבודקה או בית מתתיהו או חברון, יש לה גם איזה סי פוליטי לאומי, יהיו יאמרו לאומני. בכל זאת אני אומר, זה לעבוד בתוך מרחב קיים, מתוכל לעשות להצמיח לא קיים, זה קיים, ברחל המרחב הוא לא קיים, אין בו מסורות, אי אפשר להכריח אותך תוך משהו. אוקיי, מצאנו תלמידים יקרים נוספים לעתידים להיות גדולים בישראל, והנה צריכים להתחיל בעבודת הבניין. ולונדון נוסד גם כן ועד לבניין הישיבה וכלכלתה, והוא כמובן מקושר ביחוסים עם דגלנו ירושלים. בשוויץ יש לנו הסתדרות סדורה. בתור חומר ספרותי ראוי להשתמש בספרים הנדפסים שלנו. כן, זה יפה. יוני גרוט ראיה, אורות התשובה שישלחו לכם עם ירצה השם, ונקווה שאורגן ספרותי יסודר בקרוב לבאר את תכונתה של תנועתנו הקדושה ותעודתה, לחדש בפאר הדרת קודש את כל ערכי התחייה הלאומית ובניין עמנו בארץ ישראל. תזכו וימצאו עשו חיל, והשם יצווה עליכם את ברכתו ממכון הקודש מציון וירושלים אשר אפסל אחרי קבלת תשובה על מכתבי זה הקצר שאינני כותבו טרם הספקתי לענות כעוגן או לנוח כעוגן מעמל הדרך, וקבלת העוגנים שלכם מקווה לכתוב לכם ביתר באור. והנני חותם, אתה רואה את המשלוח בברכן מהר הקודש מירושלים אברהם יצחק וכהן קוק. כן, הרב קוק פה אומר לך כל הזמן, אני ירושלים, ירושלים. במובן זה, זה נורא חזק לדבר על יום ירושלים כיום של הקוקניקים, ויום העצמאות כיום של הציונים פתאום. נכון, זה דיכוטומיה מוכרחת כזאת. לא בטרוניה, לא איפה כולם, למה שוב רק הישיבות עושות את הריקוד גלים, נכון? יש איזה מין כזה הוכחה שהם התפרקו מהכל, רק אנחנו בעצם הלפיד האחרון, נכון? אצלם רק שופינג. הנה, מי בא ליום ירושלים? אני אומר, בוא נראה, זה חיובי. זה יום של הקוקניקים, של אנשים שחותמים מהר הקודש מירושלים, אנשים של טיפוסים לעתיים, שרואים את המציאות לא איפה שהיא, אלא לאן היא צריכה להיות. במובן אוטופי, דילי. זה יום, יום של חלום. לא יום של מציאות, שם אקיה, לא שם אדנות.
בישיבה דיברנו על זה שנה, זה ש... זה שיום ירושלים
מתייחד
בזה שאין
בו תחנה.
ירושלים האחרון הייתי הרי בצבא. זה שלפני נכנסתי לבית כנסת להערה של החטיבה היה שם, והחזן התפלל ופתאום הוא מתחיל להגיד את החנון. אתה רוצה בלילה לירושלים? אה, טוב, הלל.
אבל תנאי שהלל יהיה באותו אורך של התחנון, לא? עכשיו רואים כאילו הרב קוק בעצם אומר, תשמע, זה הסיפור שלי, יש איזה שלב בחיים, אולי אני קצת מתכתב מה שדיברנו אתמול, שאדם אומר, בוא, יש לי סיפור, אני רוצה להריץ אותו. נגיד שמואל מול בני אלי, מול בית אלי מציב איזה אופציה אחרת של תפילה, של משהו מופשט, שלא אוחזים בדבר בחפץ, אותו זה מתפרק לו מול העיניים. הרב קוק יש לו איזה חלום, דגל ירושלים, זהו. תראו ככה, הבאתי דברים שהרב ציודה מביא. צערי התדירי הוא קינת הקודש, מחרוב דוקר חודר בנשמתי, ביותי רואה שהמחשבות החילוניות והשאיפות החילוניות מתפשטות בעולם, לוקחות לבבות, קונות נפשות ומתגשמות במעשים. שאיפות הקודש, רעיונות הקדושה, מונחים כאבן שאין לה הופכים, אין מטפל בהם ואין מי שיסביר אותם, שירחיבם, שיחבבם על הקהל הרחב ושייתן להם מהלכים בפועל ובמעשה. על זה אינני חולה, אינני סבל איסורי נפש נוראים שהם הם איסורים של אהבה שלי המביאים אותי לקרוא בכל את הכרוזים על דבר תחיית הקודש ועל דבר דגל ירושלים. זה כאילו הסיפור
שלו.
זה כאילו דברים שהוא הביא, אבל אבא שלו
כותב מה שאבא שלו.
כן, 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 זה כאילו כל מיני כתבים שהיו אצלו. זה כאילו הסיפור של השלב הבא של החילון. עכשיו יש לזה, של הציונות, יש לזה המון נגזרות. מה בעצם העיקר? כלומר, מה מידת ההתערבות בתוך המציאות, בתוך ההוויה? יכול להסביר המון המון תופעות. כאילו, העיבר הוא נוסק להשם. הרצון להבדלה מגיע מרצון לדגל ירושלים. העניין של ירושלים, כמציאות מופרשת ומובדלת מההמון הרחלי והציוני והיומיומי. זה מין הוויה שהיא שבתית, שהיא לפעמים עצם היותה די בה, סגולית. לעומת המעשיות הגדולה הזאת של, של רחל, שפועלת במציאות, שחזה ומטה, פתאום לאה נמצאת מלמעלה. אבל כל זה בעצם היה הפאנצ'ליין שהיה אמור להיות ספוילר והפך לסיכום שהגיע להתחלה. מה שרציתי להתחיל זה בעצם לראות מאיפה הדברים מגיעים. פעם באה באמת נמשיך לראות עוד דברים מהרב.
זה כמו מסכת קידושין.
כן, כן, כן. פרשנות שזה הפאנצ'ליין, אבל נכון. כך עיקרן של דברים אומר. כך עיקרן של דברים אומר הארי, פירוש לספר דצניותא שכתב במצרים. כן, יש לנו פירושים, הרוב המוחלט הרי זה הארי מגיע לארץ, הולך לצפת ומלמד את רבי חיים ויטל את מה שמלמד ב-18 חודש. כן, אמרתי פעם למישהו שזו התקופה שבחור ישיבת אסדר לומד לפני הצבא, 18 חודש. נתן לו את תורת הארי והסתלק כאדם מאוד צעיר, שילהי שנות ה-30 שלו. אז זה מדובר 38. חיים ויטל האריך ימים עד גיל 77, והארי נפטר בקיצור ימים. אומרים שהארי אמר שתלמידו יהיה כפול ממנו בשנים וקצת, זה 77. כך עיקרן של דברים שיש לתפארת שתי בחינות, גופה ונשמתה. גופה דה יעקב ונשמתה דה משה, ומסיטרה דה נשמתה התקרו עמודה דה אמצעיתה ישראל. התפארת, שזה מייצג את התורה, מייצג את היכולת להליכה מורכבת במציאות, לגיוון של התחה של מציאויות סותרות, חסד וגבורה. זה ספירת האומנות. במובן מסוים כל תורה שבעל פה, יגיד אדמור זקן באיגרת הקודש, איגרת הטבב, עניינה התחה של הגבורה בחסד והחסד של הגבורה, הביטוש הזה. אני אומר לך, תשמע, עין תחת עין, תביא כפית מוציא. אני אומר לך, לא יכול להיות, יש פה את הגבורה ויש פה את החסד, כל הזמן מתפוצצים. תורה שבעל פה בעצם מנסה לעשות איזה יישוב במציאות למוחין העליונים. זה תפארת. מה? כן. נראה גם בהמשך. יגיד רב משה זקוט, רב משה זקוט היה מקובל איטלקי גדול, היה גם משורר, היה לו בדפוס, הוא הוציא את כתבי הארי, מה שנקרא רמז. אז רמז כותב שזה בבלי ירושלמי, ירושלמי זה לאה, בבלי זה רחל. ירושלמי בא להוריד, להביא איזו מציאות עליונה, ובבלי בא לעסוק בפועל. למשל, הדוגמה האהובה באיגרת קופלת ג' של הרב קוק באיגרות הראיה, איגרות א', כי פלא ממך דבר למשפט בין דם לדם, בין דין לנתין, בין נגע לנגע, דברי ריבות בישריך, וקמת ועלית למקום, ומה אתה בעצם אומר? אתה לא יודע מה לעשות, ומה אתה עושה? קם, עולה ושואל, במה? מה אופי השאלה? אוקיי, מה זה? מתי אתה שואל שאלה? מתי אתה שואל שאלה רב? אתה רוצה אותו תקן רב, לא את זוגיות, מתי אתה שואל שאלה רב? שכחת, נפל פיצה בתנור של, נכון? אבל מאיזה סוגה? הלכתית, אומר יואב. אומר הירושלמי, לא, בדבר אגדה יש הלכות ציבור. כן, תראו, יש גם בענייני אמונה, יש הלכה, יש הכרעות, אתה לא יודע. כן, כלומר, בעצם אכן יש צדיקים שהם יכולים לפסוק בריבית, וצדיק שהוא פוסק בהלכות כלל ישראל, וזה מסורת עצמאית, וזה שימוש עצמאי, זה שולחן ערוך עצמאי. פעם אני שמעתי שהרב בזק אמר ש כמו שאי אפשר להיות פוסק בלי ללמוד שח ותז, השח שלנו זה אורות והתז שלנו זה נתיבות ישראל. אתה ממש מייצר שולחן ערוך עצמאי. זה בעצם ההליכה שאיתה אתה עומד. התפארת יש לה שני אנשים, יעקב ומשה. יעקב הוא החיצוני כמודל, ומשה הוא הפנימי, ואותה מידה יש למלכות. המלכות בעצם מייצגת את התחתונים, לעומת המלכות זה התפילה, לעומת תפארת שזו התורה למשל, גם גופה ונשמתה, שזה חילוק שהארי כל הזמן יעשה. יש גופה ונשמתה, יהודה אני אנסה לא להרוס לך, אבל בשפה של הארי זה יקרה ככה, כל הוויה, כל מציאות. עכשיו גופה הוא יקרה גם זוניות, נשמתה פנימיות. גופה זה ייחוד התקעה במושגי חב"ד, זה ייחוד העילה, שם תחתון, שם עליון. עכשיו איך הסיפור מתחיל להסתבך? יש גופה דגופה ויש גופה דנשמתה. יש נשמתה דנשמתה ויש נשמתה דגופה. כל דבר יש חיצוניות דחיצוניות, ויש פנימיות דחיצוניות, ופנימיות דחיצוניות. עכשיו כל מערכת איפה היא ממוקמת? תגיד, אני שמעתי מקובל שמתן שיעור במה חיצוניות דחיצוניות עולם המעשה, פנימיות דחיצוניות מדע, חיצוניות ופנימיות אומנות, פנימיות ופנימיות קבל. איפה אני אגלה? פנימיות החיצוניות. יש כאלה חיצוניות, כלומר אתה מרשת את כל ההוויה, את כל המציאות בתוך המערך הזה של ארבעה שלבים. אני יכול לקרוא לזה גם אחור ואחור אחור, פנים פנים ופנים ופנים ופנים. כלומר זה מין מעבר איתי מהחיצוניות, מהגופה זה גופה, זה רק גוף. כן, לפעמים יש סיטואציה כזאת, אני פוגש כמה חברים ולא היה כלום, דיברנו, אכלנו ואותרנו, לא קרה. נכון, זה קורה. יש חברים שצריך אותם על התקן הזה, לא יקרה כלום, המוחים עובדים קשה, טוב. יש חברים שזה נשמתה דגופה, יש איזה דיבור, הוא משמעותי, הוא לא חורג במרחב של מציאות, ויש איזה ניסיון פסיכואנליטי לניתוח של תהליכים, תהליכים אולי חיצוניים, אולי חברתיים, קורה משהו, יש איזה מגע, לא מעבר. אגב, יש לך פנימיות וחיצוניות, חיצוניות ופנימיות. תשמע, זה מגע יותר פנימי, אבל זה עוד לא הדבר עצמו. שביאני המלך הדרה, ויש פה ודאי. כן, אמר מישהו, זה הפרישה סמוך לווסת, יש את זמן ויסטה, יש את ההרחקות, ויש את האיחוד, פנימיות ופנימיות. כן, איזה תהליך כזה של קרבה, בעצם ארבע שלבים עד שאתה מגיע לפנימיות ופנימיות. יש ספר ברית הנישואין, הרב יונדב קפלון לרב גינסבורג, שם הוא מנסה לתאר תהליך ממש מודולרי של הרחקות וקרבה, הרחקות וקרבה, או שם את זה על הציר של הכנעה, הבדלה, המתקה. כלומר, יש איזו הכנעה, אחר כך, לאט לאט, ההכנעה, פעם דרשתי פה כהמשך דבר, הכנעה זה הדייטים, הבדלה זה הירוסין, ואחר כך, כולי ואולי, המתקה, התחתני, נגיד. לא, יש פה איזו תהליכיות בהתפתחות. וזה סוד יעקב וישראל דגופה ונשמתה כמו יעקב ומשה ונשמתה דמלכות היינו כנסת ישראל אחד יגשו נשמה עם נשמה ונקראת הספקלמרה מהירה והיא קלט משה בייחוד לבד ולא זכה לה כן שום נביא כי לא זכו לה כי היא מלבר מגופה והיא הספקלריה שאינה מהירה כל מקום כנסת ישראל היא בינה עולה על דרך שכתב מי זאת קלת משה? איפה מופיע הביטוי הזה? קלת משה. מה זה קלת משה? והיא ביום קלות משה להקים את המשכן ושם זה בכתיב חסר לא רואה שזוהר אומר תשמע היום קלות משה להקים את המשכן הוא התייחד עם עוד אישה שנקראת קלת משה מהות כזאת כן, מהות כזאת, כנסת ישראל הוויה, קלת משה קלת משה זה בעצם פנימיות החיצוניות פנימיות של המלכות ורק משה היא אספקלריה מהירה כלומר הנבואה יש לה איזו החצנה של המציאות אספקלריה שאיננה מהירה זה החצנה חיצוניות החיצוניות אספקלריה מהירה זה בעצם קידוד של התכנים הפנימיים בתוך העולם החיצוני זה רק משה רק הוא זכה לה היכולת בעצם להעיר את החיצוניות בצורה אפשרית בצורה לא מרוסקת מצד אחד ולא מרסקת עוד לא הגענו למה זה ציון וירושלים נמשיך עוד צד עוד פירוש שכותב הארי במצרים הנה כנסת ישראל ירמוז לצלע שהיא נקודה עשירית והיא קלת משה כי כמו שיש דעת מלגב וסוד משה וישראל תפארת מלבר סוד יעקב כן יש קלת משה מלגב והיא כנסת ישראל ומלכות מלבר בסוד שכינה והיא רחל אשת יעקב מי זאת הרחל? רחל היא חיצוניות לכנסת ישראל אבל יש לה פנימיות זוהי קלת משה קלת משה זה הפנימיות כלומר לא לדגל ירושלים אלא לדגל קלת משה היא הפנימיות של כנסת ישראל יש שני שושנה יש שושנה בין החוכים זו כנסת ישראל ויש עוד שושנה חיצונה והיא בין החוכים כלומר כשושנה עצור בין החוכים השושנה השנייה היא החיצוניות, זה חיצוניות שזה כבר סמוך ונראה לקליפות אבל פנימיות החיצוניות היא פנימית, אף חוך ואף קוץ לא יכול לקרב אליה היא פנימית כי הקליפות סמוכים לקנודה וזה מה שאמר בגין דאית שושנה ואית שושנה נכון? ככה הזוהר מתחיל בדיבור על 13 עליה שושנה יש אפילו ספר, 13 עליה שושנה יש שושנה פנימית, שושנה חיצונית ובאור הכתוב שושנה בין החוכים שהיא השושנה תחתונה כן ראייתי שהיא השושנה העליונה בין הבנות עכשיו איך הוא קורא את זה? כשושנה בין החוכים ראייתי שהיא לא שושנה בין החוכים היא בין הבנות היא השושנה העליונה עכשיו אני אקרא את זה ככה כמו שהשושנה היא בין החוכים ודווקא החוכים שומרים עליה ככה רעייתי שהיא התפארת היא בין הבנות שזה אמא הילה וזה דווקא שומר עליה זה מציאות עליונה ששומרת עליה אוקיי, מה הרווחנו בכל זה? הרווחנו בכל זה שאנחנו בעצם ממצבים לאט לאט את המרחב של רחל ולאה רחל כפרצוף שורשי ולאה כפרצוף שאיננו שורשי כי בעצם רחל היא קיום עצמאי היא קיום קיים כשלעצמו, ולאה פה הארי עדיין לא דיבר עליה, נכון? לא בכדי רחל היא בעצם קיום עצמאי שמנוקז, מנקז אליו את כל האנרגיה שקדמה לו. הוא דבר, במובן זה העולם מחולק, אני פוגש אנשים שהם פרצוף שורשי ואני פוגש אנשים שהם פרצוף משני, היינו עכשיו זה משהו אכזרי, לא קשור לנשים, אחרי שכל המלמדים פה הרגו את הנשים היום, אני לא מדבר על נשים, לא אומר לכם שהן פחות חכמות, שהן פחות מכוננות, כלום, לא ענייני, להפך. אבל לפעמים אני פוגש אדם ואני אומר, תשמע, לא פגשתי דבר כזה, הוא לא ורסיה, הוא לא תמהיל של הספר הזה והזה, הוא לא חיבור של הקפה עם הגמרא, יש לו איזה משהו שזה עצמאי, אי אפשר לקחת לו את זה. זה הולם בך שאתה פוגש אדם כזה, או זה הולם בך אחרי שאתה פוגש, אתה מבין, ואתה מסתובב בין אנשים שלא כאלה, פתאום אתה מבין שפגשת.
בהתחלה
יש לרב קוק
שיש לו התחלה
משלו, כן, זה כולה בי. עכשיו זה מעניין, יש ויכוח שניטש בחברה הליטאית איך צריך להתייחס לרב שך, האם הרב שך הוא הממשיך של הבריסקי רוב כמו שאומרים רוב הליטאים, או כמו שגורס מרדכי גרוס אב בדין של חניכי הישיבות, שזה מוישה רבינו, מוישה רבינו, ולכן כל מה שהרב שך אמר זה זה, אני לא צריך למצוא איפה זה ביחס, האם הסכימו, לא הסכימו, זה למשל, הרב שך רצה להקים, יש לזה המון הפקמינות, המון הפקמינות, אפילו בהלוכה, הרב שך רצה להקים הכשר, כדי להיאבק בהכשרים האחרים. עכשיו, למי הוא יקרא? אם הוא קורא לאיש הלוכה, ופונוביץ' הרי מזלזלים באנשי הלוכה, והם קוראים להם בעלי תשובה. רב נוחם פרצוביץ' היה ראש ישיבת מיר, היה קם בפני אנשים שהם לא יודעים הלוכה, באירוניה לועגת, טוב, הוא רב, היה קם בפני בחורים שלמדו, הוא רב, כן, זה לא נחשב. עכשיו, איך אתה מקים קשרות? הוא שאל את העוזרים שלו, הרב שח, מי הכי לא למדן היום בישיבה? הוא לא, מרדכי גרוס קרא לו, אמר, מראות עשית? אמר לו, לא. אמר, לך תעשה שימוש במראות. אחרי חודש הוא הכריז עליו שהוא פתח הכשר חדש. אמר לו, איך אני יכול לפתוח הכשר חדש? אמר, רב חיים, למדת? כן. אז מה הבעיה? פתח קשרות, מרדכי גרוס ככה פתח קשרות. כלומר, אם זה משה רבנו, אז יש פה כוח של, במובן מסוים זה דבר עמוק, הסברות כולם והכל נמצא בלימוד הגמרא. גם אם יש, שולחן ערוך, כמו שאלתי את רב אברום, איך הוא פוסק? הוא אמר, אני לומד רב חיים. יש לי מוחין, אני יודע לדמות מילטה למילטה מהשולחן ערוך. כתב על מה שהיה, תמיד השאלות זה על מה שאין. יש לי יכולת כזאת, סוג הישמעת כזאת, המציא. אז לפעמים עכשיו בוא נדבר באנפין זוטרטה, במינורי. יש חבר, יש אנשים פה, לא פגשת ורסיה כזאת, לא קומבינציה של דבר שראית כבר, לא כל יום, אבל יש בו משהו, נקודה של סוט הפק, צרוף חדש. בסדר, קראת את ועמך כולם צדיקים של הרב שגר, ההתוועדות האחרונה שלו בתו שנסמך זין, מופיע בספר נהלך ברגש, שווה לכל נפש ומומלץ, קחו לשבת. הוא אומר לך, אנחנו, הדור שלנו, היינו כולנו שעתוקים של הרבנים שלנו, אני פוגש היום את הדור, כל אחד זה משהו חדש, וזה לא דומה לכלום שראית לפני יומיים, זה צירוף חדש. לאה מבחינה הזאת היא פרצוף משני להערות אמהיות גבוהות מאוד, שבמובן מסוימת היא נמצאת באחוריים שלהם, היא הדובר, היא המנהלת, היא באה לדברר את המציאות העליונה אל המציאות התחתונה. היא לא העליונה והיא לא התחתונה, כן, אין לה לא משלוות הצדיקים ולא מייסורי הראשון. היא כל הזמן נסה להסביר, מתאם את הפעולות. עכשיו נראה איפה הוא אומר את זה מפורש בשאר הכוונות. נחזור לעניין הראשון, הוא מדבר על שני ייחודים. אנחנו צריכים, כל אדם צריך שיהיה בתוכו גם זיווג לאה, גם זיווג רחל. יש לי ימים שאני קם בתוכי, אני מקום לאתי. היום אני לא הולך להיות פרצוף עיקרי, פרצוף עצמאי. היום אני בעמדה של מקבל, סביל, נכון, נכון ליבי. יש ימים שיש לי פתאום איזה ואלבש, אני פתאום מתלבש באיזה רוח. פתאום יש לי איזה כוח. ולאחר את עצמי מגיע לצבא, והחבר הכי נבח שהייתי בכיתה, בתיכון, מתגלה כממם נערת. ומה שמביך, בשבת מחזור חזר להיות הנבח. ופתאום ביום ראשון הוא פתאום שם דרבק את החבר. אמר, בוא נה, מה קורה פה? מה זה, זה דאבל, הוא עובד עליי, זה התאום, מה קורה? פתאום באיזו סיטואציה, כנראה שאף אחד לא הכיר אותו ואכל להזכיר לו ש... יש לו איזה פרצוף עצמאי. יש לי בתוכי פרצוף עצמאי שלא יודע להתפתח במרחב המשני שבו הוא נכפה עליו. ופתאום הוא הצליח להתעזר בגבורה, הוא נשאב למשהו שגדול ממנו עם כוחות נורא מפתיעים. ממש, קריירה צבאית מסגשגת. אתה אומר מה זה? הנה זיווג יעקב עם רחל. איך כן? כי בנצח זה עוד דזה, אבל זיווג לאה עם ישראל הוא מחציו ולמעלה. זה סוד מה שאמרו רזל, כי כאשר נזווג יעקב בלאה איתה הרוחל עומדת תחת המיטה. העניין הוא שהנה זיווג ישראל ולאה ומהחזה דזה ולמעלה, נמצא מיטת רחל עומדת מן חזה דזה ולמטה, תחת מיטת לאה עומדת מחזה ולמעלה כנודע. נמצא מבר היטב מאמרם זל ונודע, כי בחינת לאה אינה פרצוף בפני עצמה. זה אמרתי לך. פרצוף משני, חזק מאוד, אבל... איפה אתה יודע את זה? סיפר לי פה מישהו... יש לך רב. סיפר לי פה מישהו שהוא כותב שירים, האבא שלו נותן שיעורים בישיבה. מגיד, שיעור עצום. הוא פרסם שיעור. כן, מעשה פה שכבר רבים דשו בו. הוא הביא את השיר לאבא. אז האבא מסתכל, פוסק מלימודו ואומר, מה נה, שיעור זה... איך אתה עושה? זה אומר, אני כתבתי. איפה זה בראשוני? איך אתה כותב? מה לא? מה זה ג'ונגל? כל אחד כותב, מה נראה לו, לא נראה לו? איפה אתה יודע? תביא מקום. עכשיו, לא בהתרצה, הוא באמת לא הצליח להבין איך אתה יכול לדבר. מכוח מה? מה נותן? אתה אומר, יש לך סבורס, כל אחד יש לו סבורס. גם לא מוכר במקולת, אז הוא אמר לו את זה. כן, הוא סיפר לי. אז הוא אמר לו, גם לא מוכר במקולת, יש סבורס, אז מה? תביא מקור. כן, זה דבר חזק. יש גם שיח דומה בין עמוס עוז לאבא שלו. בספר שנקרא להתחיל סיפור. אז הוא אומר ככה, שהיה מתח גדול בין האבא שלו לבינו. הנה אני קרם לכם, כי זה באמת יכול להיות היהודי יודע לכתוב, אתן לכם את זה מתנה ממנו. מה יודע שקוראים את זה מעבר לקו? אני מתעצבן, אז זה גם סוג של נקמה. מבסוט על זה, אז נחכה לנקמה אחרת. אבא שלי כתב, כן, הייתם? אבא שלי כתב ספרי מחקר, כן, משפחת קלויזנר. תמיד קינה בי על זה שאני כותב חופשי, מה שבא לי ישר מהראש של הדף. לא חייב לעשות כל מיני מחקרים, להכיר כל מה שנכתב על כל, עד כה על הנושא וסביבותיו, לבדוק מקורות, לבסס אסמכתאות, להשוות מובאות, לספק הוכחות, לשלב הערות שוליים, שום כלום. ציפור דרור, מי בכלל יוכל להתווכח איתי, להפריך או לגלות חס ושול למקורות חדשים? שעמיד את מה שכתבתי באום מפוקפק, אם לא למטה מזה. עכשיו הצד השני, אני מצידי קיניתי באבא שלי, שהוא המתיישב לכתוב מאמר מדעי, כל השולחן היה מכוסה תמיד ספרים פתוחים, תדפיסים, מאמרים, מקורות, מראי מקוימס, ליגיון שלם של כוחות עזר וארטילריה שבאה מרחוק ומקרוב. כן, זה תביא את הספר. כן, עוד תיאור יפה שראיתי באמת על הנזיר, עוד תמיד עם 30-40 ספרים לשיעור על המדף שלו. היה פה משהו יודע לפתוח, כאילו נותן שיעור, פותח, נותן שיעור, פותח, והכל דפוס ראשון, כל הספרים דפוס ראשון. יש המון המון טעויות בדפוסים. כן, זה אחד המחקרים אחרי שהוצאתי את הספר הזה, אז אמר לי אחד, הבאת את הדפוס הראשון מזסלבה, מתקמז, יש מהדורת סטנסיל מלבוב שנתיים קודם, לא מדעי, ככה, בשיא הרצינות, לא מצמץ, בחור בן 50. כלומר, רצינות, יש טעויות. אוקיי. אף פעם לא יצא לי לשבת כמוני, לא יצא לו לשבת כמוני מול דף חלק שמונח לו ולועג לרש באמצע השולחן הריק, כמו פני ירח בערך. אתה והדף והיוש, לך תעשה משהו מכלום. מי לא יושב ככה פעם לפני דף לבן שפוער עליך פה בלי שיניים ולועג? בבקשה, בוא נראה אותך, תיגע בי. אבל הלא הראש, כך אומרים, מלא, מוכן לשפוך על הנייר רעיונות ריגושים, אינטריגות, אידאות, עלילות. כן, אך מה זה עוזר לו על הדף הריק? עומד ריק ולא אומר לך במה להתחיל. דף לבן זה בעצם קיר אטום מסויד, בלי דלת ובלי חלון. זה כזה משפט לבלוג הקרוב לביתכם. דף לבן הוא בעצם קיר אטום מסויד, בלי דלת ובלי חלון. אז יש לנו את עין עין עין, עמוס עוז ארד, שהוא רחל, יש את האבא שלו, מקור, אסמכתא, מאיך אתה יודע, אתה צריך להגן את זה, אפילו זה שיהיה הלימה, הלימה לדבר, אחרת באמת אתה לא יכול, אתה לא יכול לדבר. כי מבחינת לעין אין הפרצוף בפני עצמו, אולי מבחינת אחוריים אשר נפלו מאים העילה, לכן אין בבחינת יסוד שבא להזדווג עם ישראל, לכן צריכה עם העילה מקשטת ברטה, בפרט את לאה שהיא עצמותה עצמה ועוזיב מנין דילה לברטה. הזוהר אומר שהאימא נותנת לה בת, היא בת מדרשה כזאת, כל היום לומדת, צריכה להתחתן, אז האימא נותנת לה שרשרת, נותנת לה טבעה, נותנת לה ביגוד, היא לא בחיזו דעי אלמה, היא לא מעוררת שוקה. איך כתב ישראל אריאל? כנסת ישראל התחפשה לגבר רב עלילות, אבל חסר חן. כלומר, משהו נהדר חן בפרצוף הלא שורשי הזה. לכן יעקב לא רוצה את לאה, רוצה את רחל. כן, ראינו בקובץ חטא של הרב, יש לה חן, יש לה מציאות. לאה היא מהמדרש, בת הייתה לאברהם בכל שמה, בת מהמדרש אומר, כאילו זה לא מציאות. רוצה לומר שהיא נותנת בחינת הלוואה את היסוד שבא עם המן אשר בוא ללאה כדי שתוכל להזדווג עם ישראל. חשבו על זה, על הביטוי הזה, כאילו לפעמים אני חי בהלוואה, אין לי אנרגיה ואני מחבר, אני אומר יהודה תביא את הקבל, אני מחבר לעצמי, תן לי כוח. ככה אנחנו כולנו עובדים, מה שנקרא אספקטים מתחלפים אצל ויטגנשטיין. אני קורא 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 משהו, ואז במקרה יש לי מה להגיד על זה. עכשיו אני לא זוכר שקראתי את זה, אבל מסתבר שכל המילים האלה שקראתי נכנסות אפילו למה שאני כותב. לכן סופר גדול מדיר עצמו מן היין בשעה שהוא כותב, מעינה של תורה, מעינם של אחרים. ובעצם פתאום אתה מגלה שלקחת שורות, לקחת רעיונות, לקחת מילים. יש מילים.
סבא שלי בחיים לא קרא ספר שירה, נסיים פה שלושה. בחיים לא קרא ספר שירה, הוא לא רוצה שזה ישפיע.
תנחם אותו שבין לבין שיקרא.
לא מוכן.
יש לזה מחירים, לכאן ולכאן. אבל יש נגיד מילים. אה? אתה אומר זה כאילו. יש מילים מזוהות. יש מילים מזוהות. אה? אתה מכיר דבר כזה? מילה שהיא של מישהו. יש דבר כזה, נכון? זהו, איש שלו.
למצער.
אגב, אני העורכת הלשונית שלי שכתבתי אמרה לי שזה לא מילה חוקית. אין מילה כזאת בעברית למצער.
למצער?
לא חוקית. למצער. נכון, אבל סתם תחשבו על זה, האם יש לך מילה שהיא רק שלך? רק שלך. במובן זה סתם, היום עשה איתי חסד דוריאן, הביא לי לשמוע את פנחס שדה. בקול שלו, למטה מיעוט פחים, ממש. בוויס. ואז בהתחלה לא האמנתי קצת, בסדר, בכל זאת. איך אמר לי פעם איזה חרדי? יהודי זה אחד שלא מאמין.
אחר כך הוא...
אז באיזשהו שלב הוא אמר אלדרליין, אבל איכשהו אמר רק פנחס שדה ידע להגיד, וכזאת אהבה, אמרתי זהו, זאת הפעם, כאילו האינטונציה, כאילו המילה הזאת היא שלו, הוא יודע להגיד אותה. אלדרליין, אתה צריך לדעת, הוא משורר גרמני. כאילו יש, אני זוכר אפילו פעם תפסתי שזה לא נעים להגיד, אבל יש תנועות יד ספציפיות. פעם פתאום תפסתי את עצמי עושה תנועות של הרם שלי. אני מנסה, אני יושב עם מישהו בחברות, אז זה היה כבר שהייתי פה, והתנועה הזאת נשארה לי 3 שנים. התנועה הזאת הייתה ככה. בוא נראה, ואבית פנים, ויש אביות שהן רק של מישהו. פעם שמעתי מהרב שטיינזל שמתי אתה יודע שזאת הפעם, אתה מגלה שיש, שהצחוק שלך ואשתך אותו דבר, כל מיני כאלה, שאביות פנים, ויש לך מילים שהן שלך, אי אפשר להשתמש בהן. אפרופו, שמעתי היום בדרך ששאלו את שמול רוזנר, שהוא בוקי עוצום בענייני אמריקה, כתב את הספר בייסבול, בייגל, שטייטל,
שטייטל בייגל.
כן, אבל תגיד, האיש אובמה, מה כוחו? הוא יודע לדבר מילים גדולות. אז אומרת אילנה דיין, בגובה העיניים, מילים גדולות אבל בגובה העיניים, הכי נוהבים. אומר לו, מילים גדולות, יש מילים באנגלית שהם רק שלו. אז הוא אומר לה מה? אז היא אומרת לו מה? הוא אומר לחלום. 40 שנה מי מרטין לותר קינג לא משתמשים במילה, אין חלום. הוא החזיר את החלום לשפה, זה ענק, נכון? כאילו, אז היא אומרת, טוב, תודה, אילקוד. כאילו, יש מילים שלא כל אחד יכול להשתמש בהם. טוב, תפוס. עם השני, על את המילים האלה, הוא היה הנושא. עוד כמה דברים, אבל הוא היה הנושא. כאילו, איזה מין, איך אתה מדבר? כאילו, אתה צריך המון אלימה, הרי גם אתה יכול להגיד חלום. כל אחרי, גם אתה, כאילו, כולנו אומרים, אבל הוא יודע להגיד חלום. שלא, זהו. נסיים במשהו מאוד מהערים, מפרי עץ חיים. פרי עץ חיים זה לקט מאוחר יותר של נושאים שנתחברו על בסיס עץ חיים. זה סוד קריאת שמה, כי הלא קריאת שמה הוא כניסת מוכין, ידעת כי סוד התפילין יוצאין מן המוכין, נמצא כי כל דרכי התורה סובבים על קוטב אחד. לכן כמו שבתפילין אנו מחברים את לאה עם זעיר אנפין שהוא הקשר תפילה של ראש, אחר כך תפילה של יד רחל בפני עצמה. תפילין של ראש לאה, תפילין של יד רחל. עכשיו זה מחזיר אותי לעניין של הירושלמי. אמרנו מה חידש הירושלמי, או מה זה ירושלמי לעומת בבלי. ירושלמי זה אגדה שיש גם באמונה הלכה. פעם שמעתי משל יפה, הרב הירש אמר, ראש הירש אמר שבהלוכה יש חוקים, אתה לא חושב מה שאתה רוצה. תפילין של יד, נכון? אבל תפילין של ראש יכולים להתבדר. הוא אומר, אכפה, אכפת לי, יש בעיה.
אז
באים ליסטוקים,
שמים
אותם בתוך... אז זהו. אז שמעתי מישהו שאמר, מישהו אגב לא להתווק, זה צריך, מרכזניק צריך להגיד את זה. אז הוא אמר, מה פתאום? עיקר העניין זה שהתפילין של ראש, להקפיד על תפילין של ראש, שיש שחור ולא הלבן. היד זה סתם לא נוח, אבל זה העניין, שיש לך גם יכולת, גם בראש, יש דעת, אנחנו אחראים גם על הדעת, זה לא מתבדר ברוח. זה החידוש של הרב קוק, הוא אמר. כלומר, גם בדגל ירושלים, גם בלאה. יש דעה שכך, זה ככה, זהו זה. זה מציאות. נכון, מי שאומר לך זה מציאות, זהו זה, זה לא דיון. ובקריאת שמה אנו מחברים את לאה עם ייחוד הזהיר שהוא פסוק שמה ובו נרמזה לאה בסוד ד' אחד עם הברוך שם כבוד מלכותו שזה רחל. ואבת שייך לדבר על רחל. כן, יש איזו אהבה עם רחל, אבל ולכן החטא, יש חבילת חטאים אחת, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, זה חבילה אחת, ויש חבילה אחרת, שנאת חינם. רחל נופלת לפעמים, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, היא מציאות, מציאות, ולאה נופלת בשנאת חינם. כן, כי היא יודעת איך זה צריך להיות. אז מילא, כל הזמן יש לה איזה טינה למציאות שמפעפת בדמות השנאה הזאת. הברוך שם זה המציאות. כן, רחל צריכה המון המון ענווה כדי שהמציאות לא תעלה על גדותיה. אחר כך, תסתכלו בעמוד 2 למעלה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ייחוד בפני עצמה לרחל. הוא הטעם בעצמו של תפילין, כי רחל פרצוף גמור שלם בפני עצמו, לכן יש לה ייחוד בפני עצמה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אך לא אין לה רק הערה קטנה מדלת מוכין של זהיר, לכן התפלה עליו. וזה טעם שאנו מתחילים בלאה, כי היא עליונה במקום הראש, לכן היא קטעת על מילה, לכן היא קטעת דלת, כי היא יוצאת אחורי דלת מוכין דזהיר, והיא נקראת דלת לפי שהיא דלה וענייה, כי דינין תקיפין, להיות תחוריים. להיות לאה זה קשה. אתה מוריד את המציאות, עלה שמיים ויורד עוז מבטחה. אתה... זהו, זה ככה. אתה לא שואל, זה לא, אתה לא עוסק פה ביחצנות, אתה לא זוכר משרד פרפורמנס, אתה מביא את המציאות, זה. דינים. אין לה פרצוף בפני עצמה כמו רחל, לכן אינה רק אור באלמה, ולא תפילין גמורים כמו רחל. לכן דלת גדולה, כל התיות גדולות הן בבינה, לאה זו אחוריים של בינה, לכן היא גדולה, הרי דלת תכוון להמשיך מהדלת הערה אליה. כלומר, לאה היא אחור של מציאות נורא עליונה, אתה מרגיש שזה נורא נורא גבוה. אתה לא יודע איך לתקשר את זה, איך להביא את זה, איך... זה מצוקה שאני יודע שאני לא מספיק מרגיש אותה, אבל לא מזמן דיבר איתי עליה יהודי, תלמיד חכם, רב, מפיץ, נותן שיעורים רבים. אתה לא מרגיש, הוא אומר על עצמו, מה אנחנו לעומת הרבנים שלנו? מה אנחנו, אפס אפסים? איך אפשר? איך אפשר? אני אומר, ואם לא אנחנו, אז מי יהיה? אז טוב, ביקשו, אז אני מוכן לתת שיעור. אבל כאילו המתח הזה שאני אחור, אני כל הזמן מביא משהו שאני לא המקור, אני לא הדבר, אני כאילו כל הזמן אמור לתווך בין המקור האינסופי אל הדבר. אני בהגדרה אחור, אני לא עצמי. רחל יש לה נוכחות, היא לא חוקרת אם היא מקור, היא לא מקור, היא נמצאת. ומה שנראה בשבוע הבא, אני אכנס לעניין של דרושי תיקון חצות, ובכלל השפה של תיקון חצות זה עדען הבכייה בציון ומספד בירושלים. לעומת הבכייה המאפיינת את הפנומן שנקרא רחל, מספד יש בירושלים. ולכן אנחנו מבקשים, אתה תקום תרחם ציון, הבכי מעורר רחמים, ותבנה חומות ירושלים. מה המשמעות של הבנייה לעומת המספד והרחמנות לעומת הבכייה. זה נעשה בעזר השם שבוע הבא. נסגור לדעתי את הנושא של רחל ולאה אולי עוד פעם אחת, ואז נתחיל את הצד הגברי, קין והבל. במובן מסוים קין הוא לאתי, הבל רחלי, וזה שפה חדשה לגמרי שהארי יטיל לפתחנו. שני הנושאים האלה בעצם מבוא גדול לכל העולם והאדם והאנושות והתורה. Yeah.